שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
אוקיי, שלום. אז קוראים לי אורי שמאי, ואני אדבר איתכם על נושא חדש בעולם החישוב המקבילי, שנקרא Hardware Transactional Memory. זהו נושא שמתפתח בשנים האחרונות, שבא לתת מענה לשיפור ביצועים ותוכניות שרצות מעל ארכיטקטורת מחשב בריבוי מעבדים. אמנם אני אומר שזהו נושא חדש, אבל בפועל הוא קיים כבר מעל 10 שנים בחומרות מסוימות. הוא לא היה קומודיטי, הוא היה קיים שוב בחומרות מסוימות, והוא נהפך להיות אטרקטיבי ובמיינסטרים, מכיוון שמשנת 2013 אינטל הוציאה את הפרימיטיב החומרתי הזה, את אותו Hardware Transactional Memory, כחלק מסדרות מעבדים שנמצאות במחשבים האישיים שלנו ובשרתים. אוקיי? אז הנושא הזה בעצם, מרגע שנוצר שיש מעבד שתומך בפרימיטיב הזה, התוכנות, הגיע תורם של התוכנות להשתמש בפרימיטיב החומרתי הזה בשביל לשפר ביצועים, שוב, בחישוב מקבילי. מבין הדוגמאות שאפשר לראות של מוצרים שהתחילו להשתמש בפרימיטיב הזה ולקבל שיפור, אפשר לראות דוגמאות כמו קומפוננטות, כמו Level DB, Memcached D, שרובכם כנראה מכירים.
לגבי המעבדים של אינטל, לא ביטלו את האפשרות הזאת כדרוב המעבדים שיצאו ב3 שנים האחרונות?
כן, אז אני אזכיר, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני אזכיר את מה שאתה אומר בהמשך, זה נכון, שזה קצת פדיחה שהמנגנון, שהוא מנגנון חישוב מקבילי, שנתמך בחומרה, והמעבד הראשון שתומך בפרימיטיב הזה יצא בגי. זה בעצם גרם לזה שהיו צריכים לעשות ריפנד לכל המעבדים האלה, שזה בדיחה. אני אזכיר את זה בהמשך כמובן. אז בעצם אינטל הוציאה בשנים האחרונות תמיכה במעבדים האלה, באותו פרימיטיב חומרתי, שמאפשר לשפר תוכניות בחישוב מקבילי. אז כמו שניתן לראות, זה מספר מחקרים מעניינים, זה קומפוננטות שהן הארדקור, חלקם גם קשורים לשיפור של מנועים של שפות, כמו לדוגמה ברובי ופייתון, שבעצם מחליפים את האזורים הכואבים של השפות, של המנועים של השפות, בעזרת הפרימיטיב המקבילי החדש הזה, שוב בשביל שיפור ביצועים. ועוד פרויקטים מעניינים שניתן לראות בתחום זה שעדיין אין מספרים מהפרויקט הזה, אבל זה פרויקט מחקר מאוד גדול, זה גרסת לינוקס קרנל שמבוססת על הפרימיטיב החומרתי הזה. עוד משהו מעניין שאפשר לראות זה שספריות חישוב מקבילי, כרגע רק בשפות שהן low level, זאת אומרת ב-C ו-C++, התחילו לתת, להשתמש בקונסטרקט, באותו קונסטרקט הקונקרנסי החדש הזה, ואתם יכולים לראות את הדוגמה בתמונה, ציר ה-X הוא בעצם throughput, אתם יכולים לראות שמימושים של מבנה נתונים כשקיים כזה פרימיטיב, בעצם איך הם משפרים את הביצועים. אוקיי? וכמובן שחלק מההרצאה, מה שחשוב להבין זה שזה לא black magic. אוקיי? זה לא מנגנון חומרתי שקיים במעבד שלנו, מדליקים אותו ובום, קבלים ביצועים. אוקיי? יש השפעה על הקוד. אנחנו צריכים לראות איך כותבים קוד באוריינטציה של HTM, בשביל להרוויח את המנגנון הזה. ועל זה אני אדבר בהמשך כמובן. אז אני אתחיל בעצם בהרצאה מלזכור את האבולוציה של חישוב מקבילי. נבין בעצם איפה האבולוציה של ארכיטקטורת מעבד נתקעה בקיר, ומאיפה HTM נולד. מה בעצם המנגנון מספק, מה הוא נותן לנו, איפה הוא משפר, איפה הוא לא משפר. והכי חשוב, זה בגלל שכולנו בסופו של יום כותבים קוד, אז איך הוא נראה בעצם מהפרספקטיבה של מי שכותב קוד. אוקיי? זאת אומרת, קיימת קומפוננטה שמשתמשת בפרימיטיב הזה, אז אחלה, אנחנו מקבלים את השיפור ביצועים. אבל אם אנחנו כותבים קוד, איך בעצם, או קוראים קוד של אופן סורס כזה או אחר, שמתקשר לעולם החישוב המקבילי, איך הקוד שלנו צריך להיראות בצורה שבה קיים כזה פרימיטיב, שהוא מאחורי הקלעים. אז ככה, לפני שנתחיל לצלול לעולם החישוב המקבילי, קצת מי אני, אז כמו שאמרתי, קוראים לי אורי שמאי. אני מתעסק בפיתוח תוכנה בצורה מקצועית כבר מעל 10 שנים. כיום אני מוביל בחברת ג'ונו, שזה חברת רייטשרינג, התשובה הישראלית לאובר. מקווה שזה. אז בעברי כתבתי הרבה הארדקור, גם בשפות low-level, גם בשפות high-level. כתבתי הרבה ארכיטקטורה של מערכות, תשתיות, סרברים, ביג דאטה, והתחום שאני הכי מתחבר אליו זה HTM, זה high performance, ומשם בעצם נכנסתי לעולם של HTM. בשנת 2013, כשיצא אותו מעבד הראשון, הבאגי, אז עוד לא ידוע הבאג, רכשתי בעצם מספר מעבדים שכאלו, והתחלתי לצלול לתחום. אז בואו נתחיל. נתחיל מהאבולוציה בעצם של החישוב המקבילי. זאת פיסת היסטוריה קטנה שבעולם החישוב, זה בעצם המעבד, הקומרשל הראשון שאינטל הוציאה, שהוא היה מאוד מאוד פשוט, לא היה מסוגל לעשות הרבה, גם התוכניות שעליו היו מאוד מאוד פשוטות, ספוילר קטן להמשך, תוכניות היו מסוגלות לעשות רק דבר אחד ברגע נתון. המודל הזה של מעבד אחד הצליח להחזיק הרבה מאוד שנים, מכיוון שיצרניות המעבדים משנה לשנה הצליחו לחזק, לתת יותר כוח חישוב למעבדים, על ידי הוספה של טרנזיסטורים. אוקיי? אתם בעצם הצליחו להקטין את יחידת העיבוד, לצופף עוד ועוד טרנזיסטורים, ולידי כך לקבל עוד כוח חישוב, וככה לקבל סקייל-אפ של תוכניות. המודל הזה של הוספה של טרנזיסטורים לאורך הזמן, זכתה למודל חיזוי שנקרא חוק מור, שכנראה רובכם מכירים, זה מעולם של 101 בחישוב מקבילי, שבעצם חזה בכל רגע נתון כמה טרנזיסטורים יהיה אפשר להוסיף בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד 10 שנים, ככה כל פעם לאורך התקדמות הזמן, בשביל לקבל יותר כוח חישוב. המודל הזה של חוק מור נתקע בקיר, מכיוון שיצרניות המעבדים הגיעו למסקנה בשנים האחרונות שהם לא מצליחים לצופף יותר טרנזיסטורים ביחידת העיבוד. אוקיי, הגיעו לאיזושהי מגבלה פיזיקלית. לא הצליחו לגדול. אז מה שקרה בעצם, קרה לזה שחוק מור בעצם מת וצריכים חלופה. אז החלופה היא בעצם, נולדה משם ארכיטקטורת המעבדים שאתם מכירים אותה, שהיא היום קומודיטי בכל מקום, אפילו המובייל שלכם מריץ אותו, שנקרא מולטי-קור, מולטי-CPU, שבבסיסו אומר את הדבר הבא. אם לא ניתן להוסיף כוח חישוב ליחידת עיבוד אחת, בוא נוסיף עוד מעבד, נקבל בערך פי 2 יותר כוח חישוב. נוסיף עוד 4 מעבדים, נקבל בערך פי 4 יותר כוח חישוב. וככה נוסיף עשרות, מאות ואלפי מעבדים. אבל בשביל לנצל ארכיטקטורת מעבדים שכזאת, כאן נכנס בעצם עולם התכנות המקבילי, שמבוסס על טריידים, בשביל להשתמש בארכיטקטורת מעבדים שכזאת ולנצל את הארכיטקטורה הזאת. אז בואו נסתכל רגע על דוגמה של קוד. חשוב לציין שאני אראה בעונם בהרצאה דוגמאות של ג'אווה. אני אחרי זה אסביר למה, אבל המנגנון בסופו של דבר הוא מנגנון חומרתי, ואני אבסטרקטית הוא נכון לכל סביבה שאתם עובדים בה. אבל אני, שוב, אני מראה את זה מג'אווה, ואחרי זה אני אראה למה אני ספציפית בחרתי בג'אווה. בואו נסתכל על דוגמה של איזושהי פונקציה מטופשת, איזה קאונטר מטופש שבעצם סופר לנו משהו, אוקיי? עכשיו, אם הייתי אומר לכם שהחתיכת קוד הזאת היא רצה מעבד אחד עם תרד אחד, אז שום דבר לא היה לכם מוזר בקוד הזה. לעומת זאת, אם הייתי אומר לכם שהחתיכת קוד הזאת היא רצה בעצם בארכיטקטורה של מספר מעבדים, ומספר תרדים ניגשים לפונקציה אינקרמנט, אז ברור שהקוד הזה הוא לא נכון. הוא מכיל בעצם race condition ברור, הפעולה I++, אני מקווה לכולנו ברורה שהיא race condition, מכיוון שהיא פעולה לא אטומית, היא פעולה של read, modify, write. אוקיי? ומה שבעצם סמנטית רצינו לומר, בעולם שבו יש לנו מספר מעבדים, זה אני רוצה להגדיל את הערך i בצורה אטומית, ביחס לשאר המעבדים והטרדים בהתאמה. עכשיו, בתכנות מקבילי, ניתנו לנו מספר פרימיטיבים שמאפשרים לנו לעשות את הסמנטיקה האטומית הזאת. הראשון מביניהם הוא הפשוט ביותר, הוא מנעול. אוקיי? מנעול מאפשר לנו בעצם להגיד, יש לנו critical section, בתוך ה-critical section לא יכול להימצא יותר ממעבד אחד. אוקיי? עכשיו, מי שלא מכיר את הקוד מג'אווה ספציפית, אז ה-synchronize זה keyword בג'אווה שבעצם אומר שזה implicit lock. אוקיי? אתם, מי שלא מכיר, אז בעצם יכול, מה שקורה פה זה בעצם lock של this, I++ critical section ועושים unlock. אוקיי, למי שלא מכיר את הסינטקס הזה. אז בגדול, מנעול בעצם עושה את האטומיות הזאת, הוא נותן לנו, מספר לנו סמנטיקה אטומית, על ידי זה שהוא לא מאפשר ליותר ממעבד אחד להיות בתוך הקריטיקל סקשן. אוקיי? אבל אז מה קורה בעצם בתוכנית שלנו? נוצר בטלנק, אוקיי? זאת אומרת, תוכניות שרצות בצורה מקבילית ברגע שהן מגיעות למנעול, הופכות בעצם להיות סדרתית. כי עד שטרד אחד לא מסיים את העבודה ויוצא, טרד שתיים לא יכול להיכנס, וככה חלילה כל הטרדים שמנסים לגעת באותו אינסטנס של קאונטר ולעשות אינקרמנט. בואו נתקדם. אם כל מה שרציתי לעשות זה להגדיל ערך בצורה אטומית, בצורה שהיא נכונה מקבילית, עם תמונת מצב אחידה, ביחס לכל שאר המעבדים החומרתיים שיש לנו, אז נתנו פרימטיב חומרתי שמאפשר לנו לעשות את זה בצורה יעילה יותר. במקום לתפוס מנעול, להיכנס לקריטיקל סקשן, למנוע משאר המעבדים להיכנס לקטע קוד הזה ולשחרר את המנעול, מה שנתנו, נתנו זה בעצם יכולת לעשות אטומיק אינקרימנט בחומרה. אוקיי? זה פעולה של מעבד, זה הוראת מעבד שקיימת במעבדים שלנו, שמאפשרת לנו לעשות את הסמנטיקה הזאת. לדוגמה בג'אווה, מסתירים את הפרימיטיב הזה מאחורי קלאס שנקרא Atomic Integer, וכמובן גם בפייתון, גם בשפות low level, גם שפות high level, יש קיים כזה פרימיטיב, שמאפשר לשנות ערך בצורה אטומית ביחס לשאר המעבדים, ומכיוון שאין פה מנעול תוכנתי, ורק מנעול בתוך החומרה שהפעולה הזאת מתבצעת, אנחנו מגדילים את המקביליות של הקוד. אוקיי? מקטינים בעצם את הסדרתיות שהמנעול הכניס לנו בקוד. בואו נסתכל רגע על הקטע קוד הבא. קאונטר אחד זה יופי, אבל עכשיו נגיד אני רוצה לממש שני קאונטרים. אוקיי? נגיד אני רוצה לייצר סמנטיקה בקוד שלי שאומרת את הדבר הבא. אני רוצה להוציא ערך מקאונטר אחד, ואת מה שהוצאתי מקאונטר אחד להכניס לקאונטר שתיים. זאת אומרת, מהפרספקטיבה של האטומיות של הקוד שלי, אני רוצה ששתי הפעולות האלה יקרו ביחד. אוקיי? עכשיו, אם אני אגדיר את קאונטר אחד ואת קאונטר שתיים אטומים, כל אחד בנפרד, אז הם כל אחד בנפרד אטומים. אבל אם אני רוצה לייצר סמנטיקה ששניהם אטומים, הקוד הזה הוא לא נכון. אוקיי? זאת אומרת, שבפועל סמנטית זה מה שרציתי. רציתי סמנטית להגדיל, להגיד, תגדיר את הקטע קוד הזה, את שתי הפעולות האלה, כפעולה אטומית. אוקיי? והצורה הפשוטה לממש את זה, היא בעזרת מנעול. כי תזכרו, מנעול נותן לנו את אותה סמנטיקה אטומית שרצינו על משתנה אחד, הוא נותן לנו את זה גם על K משתנים. אוקיי? עכשיו, זה שהשתמשנו בפרימיטיב חומרתי לא עזר לנו, כי הפרימיטיב החומרתי מגן עלינו באטומיות למשתנה בודד, ופה יש לנו שני משתנים אטומיים. עכשיו, הערת אגב קטנה למי שמגיע מעולם של low level, ורוצה לזרוק עליי עכשיו עגבנייה, בעיקרון קיים פרימיטיב חומרתי שמאפשר לעשות פעולה אטומית, אוקיי? פעולה אטומית אחת על שני משתנים. אבל הוא לא קיים, הוא זמין רק לשפות של low level, ולכן הוא לא נחלת הכלל. וכמובן שהסיפור מתמשך. לפעמים המצב המקבילי שלנו מורכב עוד יותר. לפעמים אנחנו רוצים בעצם להגיד בקטע קוד האטומי שלנו, אנחנו רוצים להוציא לדוגמה בן אדם מרשימה של אנשים, להוריד את כל הטלפונים בצורה טרנזיטיבית של אותו בן אדם, מטבלת מיפוי שנייה, וגם להתקן איזשהו סייז גלובלי. עכשיו שוב, זה סתם use case פרטי, אבל אתם יכולים לחשוב על הרבה מקרים שבעצם הסטייט האטומי שלנו הוא בעצם יותר מפעולה אחת. הוא שניים, שלושה וארבע פעולות על מספר משתנים. ושוב, הצורה הפשוטה לממש את זה היא בעזרת מנעול. כי לא קיים לנו פרימיטיב שמאפשר לנו לעשות את זה על מספר משתני זיכרון, אלא רק על אחד. עכשיו, תזכרו מאיפה התחלנו. התחלנו מזה שסיפקו לנו ארכיטקטורת מעבדים שלא מסוגלת להיות יותר חזקה. מעבד אחד בודד לא יכול להיות יותר מהיר. בשביל לקבל יותר כוח חישוב, נוספים עוד מעבדים. ובשביל לראות שעצם הוספת המעבדים היא לא בהכרח משפרת ביצועים של תוכנית, יש חוק בחישוב בסיסי, בחישוב מקבילי, שנקרא החוק של למדל, שאומר את הדבר הבא. הוא נותן חסם תיאורטי עליון לשיפור של ביצועים בתוכנית, באלגוריתם, בהינתן שאנחנו מוסיפים CPUs לאלגוריתם, האם אנחנו מקבלים linear improvement? אוקיי? אתם יכולים לראות בעצם את ציר ה-Y, זה כמה improvement אנחנו מקבלים, ציר ה-X זה כפונקציה של הוספה של מעבדים. אז אנחנו מוסיפים מאות ואלפים ועשרות אלפי מעבדים, האם אנחנו מקבלים improvement? תחת הנחה של כמה הקוד שלנו הוא מקבילי וכמה הוא סדרתי. עכשיו תזכרו, המנעולים שיש לנו בקוד מכניסים את האזורי, את הקוד הפרללי שלנו לאזורים סדרתיים, כי הם לא מאפשרים לכמה טרדים להיכנס לקטעי קוד הקריטיים. זאת אומרת שהחוק של למדל מראה, שאם תסתכלו על המצב בקו הירוק, שאם הקוד, אם האלגוריתם שלנו הוא פרללי להפליא, כלומר לא קיימים בו אזורים סדרתיים, כפונקציה של הוספה של מעבדים, מקבלים improvement מאוד גבוה. לעומת זאת, אם הקוד שלנו מכיל מספיק 25% אזורים סדרתיים, תראו את המצב, המצב מאוד מאוד גרוע. כפונקציה של הוספה של אלפים של מעבדים, מקבלים פי 4 ביצועים, וב-50% המצב עוד יותר גרוע. זאת אומרת, שארכיטקטורת המעבד שלנו הולכת להיות יותר ויותר 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 גדולה, מכילה עוד ועוד 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 מעבדים, ואם התוכניות שלנו לא aware לזה, אז זה לא יעזור לנו שמוסיפים לנו עוד מעבדים. אוקיי? בשביל, מסתכלים על הגרף הזה, בשביל לתת בעצם יותר ביצועים לתוכנית כפונקציה של הוספה של מעבדים, צריך להגדיל את המקביליות, קרי מהמקום ההפוך, צריך להקטין את הסדרתיות שיש למנעולים להשפיע על הקוד שלנו. ופה בעצם נכנס התחום של Hardware Transactional Memory, שבא להתמודד בדיוק עם הבעיה הזאת. אוקיי? אז HTM, כמו שאמרתי, הוא פרימיטיב קונקרנסי חדש, שסופק במעבדים החדשים של אינטל. שוב, הזכרתי שיש המון חומרות אחרות שהם אפליינסים שהם לא זמינים, אבל עכשיו זה זמין לנו, זה קומודיטי. מ-2013 אינטל מוציאה מעבדים גם למחשבים אישיים וגם לשרתים, שמכילים את הפרימיטיב הזה, מובנה בתוך המעבד. מבין הארכיטקטורות שאפשר לראות זה Haswell וברודוול, זאת אומרת שכל שרת שאתם משתמשים בקלאוד פרוביידר שלכם, גם באמזון, גם בגוגל, פרובבלי מריץ כבר את הפרימיטיב הזה בפנים מובנה. הערה קטנה לגבי מה שהזכירו מקודם, שוב, הסדרת מעבד הראשונה של Haswell, 4770, הייתה הראשונה בסדרה שיצאה שתומכת HTM במעבד, אבל יצא בגית. ומכיוון שזה חומרה, אז לא היה אפשר לפצ'פצ' את זה, ובעצם מספר סדרות של המעבדים האלה היה, דיסבלו את המנגנון הזה. בעצם הוא יצר undefined behavior. עכשיו במעבדים החדשים, המצב תוקן. בברודוולים החדשים כבר הפרימיטיב הזה קיים וקיים ועובד טוב. ושוב, מה שחשוב עכשיו לראות זה איך הקוד שלי נראה בעולם שקיים כזה פרימיטיב. תזכרו, מקודם הראינו שיש קומפוננטות שמשתמשות ברכיב הזה. אוקיי? עכשיו, מה קורה אם המחשב שלי תומך בזה או לא תומך בזה? איך נראית האבסטרקציה הזאת מאחורי הקלעים? זה נכון, אבל עדיין אפשר לבחור, אתה יכול לבחור אימג'ים שהם לא מבוססים על וירטואליזציה, וגם כמובן שהפעולה הזאת היא גם נתמכת בווירטואליזציה. נכון, רק בארדור עצמו, נכון.
אני לא חושב שזה משנה, זה אמור לעבוד ביוזר
מוד בכל אותן, זה לא שזה משנה את התמונה. זה לא עובד בדיוק ביוזר מוד, מכיוון שהפעולה עצמה קורית בחומרה. עכשיו, אם הווירטואליזציה תומכת בפקודת חומרה הזאת, אז כן, ואם לא...
הוא מתכוון שזה נחשף ביוזר מוד על ידי מערכת הפעלה, ועל ידי...
כן.
וביניהם, לא יודע, אם JVM אז JVM הוא מולב.
כן, אבל בסופו של דבר הפעולה הזאת מתורגמת להוראת מחשב. אוקיי? והוראת מחשב הזאת היא הוראת חומרתית בסופו של דבר. עכשיו, אני אקח בכוונה את ה-use case של Java, כי Java בעצם מספקת, היא השפה הראשונה שסיפקה התייחסות לפרימיטיב הזה, בצורה כזאת שאפשר בעזרת זה שמדליקים פלג, אומרים אנחנו רוצים להשתמש במנגנון הזה, אפשר להחליף את המנעולים, את הצורת סינכרון הבסיסית שקיימת בשפה, במנגנון HTM, בצורה שקופה. עכשיו אני אומר בצורה שקופה, כי זה אומנם שקוף לסינטקס שלנו, תכף נראה, אבל זה לא שקוף למכניקה. ועל זה אנחנו נתעכב עכשיו ונדבר. בואו נסתכל רגע על דוגמת קוד פשוטה, בג'אווה, ששוב, ככה רוב המבנים בעולם החישוב המקבילי בתחילת הדרך עבדו בתצורה הזאת. כשרצו בעצם, כשרצו לתת לנו מבנה נתונים שמבטיח לנו thread safety, שמבטיח לנו בעצם את היכולת לגשת מכמה threadים, אז הגישה הייתה, בוא נעשה מנעול פסימי אחד, גלובלי, שבעצם נועל את הדיס של הקלאס, וכל קריאה, בין אם זה רידרים, בין אם זה רייטרים, בין אם רק קוראים את המטה דאטה של המבנה, יש מנעול. אוקיי? גישה פסימית. עכשיו, בוא נסתכל רגע על הקוד הזה ונראה סמנטית מה הוא רוצה להגיד. אוקיי? בחישוב מקבילי. מה הוא בעצם אמר? הוא אמר, אני רוצה לקבל ערך מתוך מבנה פנימי בצורה אטומית ביחס לשאר המעבדים. עכשיו, טרנזקציה, אוקיי? טרנזקציה בעצם נותנת את אותה סמנטיקה, כי אם נזכר רגע מה אמרתי על טרנזקציה, טרנזקציה בעצם אומרת שאפשר בעצם לעשות X קריאות וכתיבות ממספר משתנה זיכרון בסמנטיקה אטומית. אוקיי? זאת אומרת, זה כמו שראינו מקודם שיש פרימיטיב חומרתי על משתנה בודד, ויש פרימיטיב חומרתי שקיים רק לשפות שהן לא לבל לשני משתנים, טרנזקציה מספקת את אותה יכולת על מספר משתנים. זאת אומרת שאת הקוד הזה אפשר לתרגם בצורה שהיא סמנטית וסינטקטית נשארת אותו דבר לדבר הבא. מה בעצם קורה מאחורי הקלעים? שוב, חשוב להבין שזה לא הקוד שאנחנו כותבים, אלא אם כן אתם כותבים בשפות, אם אתם כותבים בשפות low level, זה משהו שצריך לממש בעצמכם. אבל אנחנו בעצם מסתכלים על דוגמה של ג'אבה, כי שם זה בעצם המקרה המעניין של לראות איך HTM בא בצורה שקופה להיות שימושי בתוך הקוד שלנו. אוקיי? אז מה בעצם קורה? מקודם היה לנו מנעול, אוקיי? ונכנסנו לקריטיקל סקשן של לבקש איבר מתוך המבנה. עכשיו, מה קורה? המנוע שמריץ את הקוד הזה מבין שאנחנו רצים מעל ארכיטקטורה של HTM, אוקיי? זה כמובן משהו שהוא מובנה בתוך המנוע, והוא עושה את הדבר, והפעלנו את המנגנון, אמרנו, אנחנו רוצים שתשתמש ב-HTM, והוא עושה את הדבר הבא. הוא מעלים את המנעול, והוא מנסה לסמן את הקטע קוד של היה critical section, בקטע בלוק קוד שמוגדר טרנזקציה. אוקיי? הוא אומר, פה מתחיל הטרנזקציה, הבגין בירוק, פה מסתיימת הטרנזקציה, בעצם איפה שהתחיל המנעול מתחילה הטרנזקציה, איפה שמסתיים המנעול מסתיימת הטרנזקציה, ומה שקרה בתוך גוף המנעול הוא בעצם הקריטיקל סקשן. עכשיו, אם הפעולה הזאת הצליחה, ותכף נבין מה זה הצלחה ולמה זה עלול להיכשל, אם הפעולה הזאת הצליחה, בעצם הגדלנו את המקביליות של הקוד הזה, מכיוון שאפשרנו לכמה threadים להיכנס לאותו קריטיקל סקשן. אוקיי, זה כבר לא קטע קוד קריטי, כי אנחנו מעבירים את הקטע קוד הקריטי לתוך המנגנון החומרתי, שמבטיח לנו את הטרנזקטיביות הזאת על המשתנה זיכרון. אוקיי? אז שוב, זה היה ככה, וזה נהפך להיות ככה. עכשיו, מתי בעצם טרנזקציה יכולה להיכשל, ולמה יש בעצם את הפעולה הזאת, ולמה יש מספר פעמים אנחנו מנסים לעשות ריטרייז, ויש לנו איזה פולבק מוזר כזה בסוף הקוד, אוקיי? למנעול. אז בשביל זה צריך להבין איך טרנזקציה עובדת מאחורי הקלעים. אז כמו שאמרתי שטרנזקציה זה פעולה, זה פרימיטיב חומרתי, אוקיי? זה הוראה במעבד שלנו, שמאפשרת לנו לעשות את המג'יק הזה. אבל צריך להבין שמכיוון ששוב, אני ראיתי דוגמה של ג'אבה, ובג'אבה מנסים להחליף קוד בלוק סינכרוני באותה סמנטיקה רק בקוד שהוא טרנזקציה, אז חשוב להבין שאם הקטע קוד הקריטי מכיל קונפליקטים, זה יגרום בעצם לטרנזקציה להיכשל עד. אוקיי? מה עלול לגרום לטרנזקציה להיכשל? בעיקר שני דברים עיקריים. קודם כל, כל פעולה של סיסטם, כל פעולת סיסטם שקורית בתוך הקטע קוד הקריטי, עלולה לגרום לטרנזקציה להיכשל עד. ככה המנגנון הזה עובד. אם תחשבו על זה רגע, אם היה לכם פעם קטע קוד קריטי שבו תפסתם מנעול, והחלטתם לגשת לדאטאבס או לאינטרנט או לכתוב לאנשהו, לקובץ ולשחרר את המנעול, אז בגדול זה חוקי, נכון? זה bad practice אבל חוקי. אבל אם תחשבו שהמנוע בעצם מחליף מנעול בקטע קוד טרנזקציוני, טרנזקציות שכאלה ייכשלו לעד. לא משנה כמה פעמים ננסה, המבנה החומרתי של הטרנזקציה גורם לקטע קוד הזה להיכשל לעד. ולכן, מכיוון שלא רצינו לפגוע בסמנטיקה של הקוד, תזכרו מה היה בהתחלה, מנעול, critical section, לשחרר מנעול, והחלפנו את זה בטרנזקציה, קטע קוד בלוק טרנזקציוני ולעשות קומיט, אז אם טרנזקציה לא היה לי קשה אינסוף פעמים, אנחנו צריכים בעצם להבטיח שהדבר הזה לא יקרה, אנחנו עושים פולבק, אוקיי? עושים פולבק למנעול וחוזרים עוד פעם על הקטע קוד הקריטי. זאת אומרת שהקטע קוד שאתם רואים בין הלוק לאנלוק, יקרה בעצם את אותו קוד, קטע קוד קריטי שקרה מההתחלה. כן. פעולות סיסטם, כל פעולת סיסטם זה לדוגמה פעולות IO, הקצאות זיכרון, כל דבר שהוא לא שינוי בזיכרון. גישה לזיכרון זה בסדר גמור, אוקיי? גישה לזיכרון, זאת אומרת אם אני לקחתי משתנה ואני מגדיל אותו, משנה אותו, כותב אליו, קורא ממנו, אין עם זה בעיה. הקצאת זיכרון היא פעולת סיסטם. כתיבה של IO, בין אם זה אני כותב לקובץ, ואם אני כותב לדאטאבס, שאני מקווה מאוד שאף אחד מכם לא עושה את זה בכיתה קוד הקריטים שלכם, אבל זה משהו שעלול לקרות ולגרום למנגנון להיכשל. אוקיי? זה כישלון תמידי, לא משנה כמה פעמים ננסה לעשות את הטרנזקציה, נבקש מהחומרה, תעשי טרנזקציה, תיקשה, לא משנה כמה פעמים ננסה. אוקיי? ולכן, זה משהו שהוא, שוב, אמרתי, bad practice מצד אחד, מצד שני, יגרום לטרנזקציה להיקשה לעד, ויגרום לקוד כל הזמן ליפול לפולבק של מנעול. ואז לא נרוויח את המנגנון בכלל. לא עשינו בזה כלום שקיים לנו HTM. כן.
בפשטה, כל דבר שהוא context switch, יפיל טרנזקציה לזה. אבל אתה עשית איזשהו kernel call,
נכון.
System.out, ל-IO, ל-network, כל דבר כזה, יפיל את הנזק.
נכון.
זה
אובר
סימפליפיקציה,
אבל...
למה בלוק
ולא פילוק? כי, שוב, מנעול בסופו של דבר, מה שהוא עושה מאחורי הקלעים, אוקיי, אם נסתכל רגע איך המכניקה של מנעול עובדת, זה בסך הכל יש לנו ביט בזיכרון, מ-0 ל-1, בצורה שהיא אטומית ביחס למעבדים. וזהו. אוקיי, עכשיו, הפעולה הזאת היא מובטחת, היא הוראה במחשב שמאפשרת לנו לעשות את זה. המכניקה של טרנזקציה, זה, אני מוכן להרחיב על זה אחרי זה, מי שרוצה לדבר על זה, אבל המכניקה של טרנזקציה היא מאוד מאוד רגישה לפעולות מערכת, לרעש מערכתי.
אבל ב-100% מהמקרים זה יקרה?
100% מהמקרים. אין בכלל סיפור, אין בכלל מה לדבר. כל פעם שיש פעולת סיסטם.
אם יש
טרד אחד במערכת, אתה לא צריך HTM. אוקיי? זאת אומרת, HTM מלכתחילה בא לתת מענה לזה שיש לנו ריבוי מעבדים. אנחנו בעצם רוצים להגדיל את הביצועים של המערכת שלנו כפונקציה של הוספת מעבדים. 4,000, 8,000 וכדומה. אם יש לך מעבד אחד, אתה מלכתחילה לא נמצא בסיטואציה הזאת. כן.
איך זה באמת, איך זה כן עובד? אני אחד דוגמה הפשוטה של האינטרנט.
כן.
איך זה מתבצע בטרנזקציה? איך זה קורה
מבחינת המכניקה שלנו? איך זה עובד מאחורי הקלעים עצמו? יש פרוטוקול ששוב, זה מורכב מדי להיכנס עם זה כרגע להרצאה, אבל יש פרוטוקול קורדינציה בתוך המעבד שיודע לסמן כתובות ככאלה שהן modified, וברגע שהטרנזקציה כתובת מסוימת מסומנת כ-modified, שאר המעבדים יודעים מזה. זאת אומרת, יש איזשהו פרוטוקול קורדינציה בין המעבדים שמאפשר להסתכל האם כתובת ספציפית השתנתה או לא. ברגע שהכתובת הזאת השתנתה, כל שאר המעבדים מקבלים, יש להם ידע על הדבר הזה, ואז בעצם הם יודעים להכשיל את הטרנזקציה. תכף אני אגע בזה לגבי הקונפליקטים המעניינים, שזה הקונפליקט שאתה נוגע בו כרגע. אני מדבר רגע עד עכשיו, דיברנו על קונפליקטים מערכתיים, כאלה שעושים רעש במערכת. וטרנזקציה בוודאות מובטח לנו שטרנזקציות ייכשלו עם כאלה קורות. אוקיי? אני תכף אגע בקונפליקט שאתה דיברת עליו כרגע. כן. לא, 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 לא. כתיבות לזיכרון זה בסדר גמור. זאת אומרת, תחשוב, בדרך כלל מה אתה עושה בקטע קוד קריטי, אוקיי? אתה משנה ערכים. את הזיכרון שאתה רוצה לקרוא. אתה כותב למערך, עושה השמה, קורא ממשתנים, מגדיל משתנים, אוקיי? נוגע במספר...
מה הקשר לכל מיני תהליכים של...
כן, אני אתן לך דוגמה. נגיד החלטת שבתוך המנעול אתה ניגש לדאטאבס. אמרת, אני תופס מנעול, אני ניגש לדאטאבס, ועושה את זה. כן, הוא אומר, אני תופס מנעול, אני מקצה עכשיו זיכרון בלוק של 1 גיגה בשביל קאש, ואז משחרר את המנעול. עכשיו, יש קטעי קוד כאלה, כן? וקטעי קוד כאלה בעצם רגישים במנעול, בגלל שזה ביט שאתה משנה, זה לא יקרה, זה פעולה הוראה שלא מופרעת מרעש מערכתי כזה. המכניקה של הטרנזקציה מאחורי הקלעים מאוד מאוד רגיש לפעולות האלה. רגיש עד כדי 100%. זאת אומרת, הוא לא אומר מתי כן ומתי לא. בדוגמה הזאת אין בעיה.
אז הפריים מאוד קטנה, רק אם מישהו באמת הלך
זה עכשיו אני רוצה לדבר על זה עכשיו. מתי בעצם קורה קונפליקט אמיתי של דאטה? שזה בעצם החלק המעניין. עד עכשיו דיברנו על רעש מערכתי. רעש מערכתי מאוד קל לפתור, נכון? א' זה bad practice, ב' בסדר, מה הבעיה? לוקחים את הקטע קוד קריטי שלנו ומנקים אותו מרעש, זורקים את כל הפעולות מחוץ לתוך הקטע קוד הקריטי ואנחנו מוגנים. עכשיו בואו נסתכל מתי קורה בעצם קונפליקט אמיתי של דאטה. קונפליקט אמיתי של דאטה הוא ה-use case המעניין בשביל להבין מה קורה שם בפנים. אוקיי? ובשביל להראות את זה, אני אסביר בעצם איך המעבד עובד מאחורי הקלעים. המעבד שלנו מביא כתובות מהזיכרון בבאצ'ים. הוא עושה אופטימיזציה, הוא לא מביא כתובת, הוא מביא בבאצ'ים מספר כתובות. הדרך הפשוטה ביותר לחשוב על זה, זה לדוגמה אם אנחנו מביאים מערך, תא במערך מסוים, באים על הדרך עוד כמה תאים. אוקיי? מביאים בצ'ים של כתובות לתוך הקש הראשון של המעבד. הקש הראשון של המעבד, אוקיי? מכיל קש ליינס. קש ליינס זה מספר כתובות. עכשיו, טרנזקציה עובדת בגרנולריות של קש ליין. זאת אומרת, אם אני לקחתי קש ליין מהזיכרון לתוך המעבד, ומתבצעים עליו שינויים, אוקיי? לא רידים, אלא מודיפייד. אם קוראים עליהם מודיפייד, והקשליין שלקחתי מרגע שהתחלתי את הטרנזקציה, עד רגע שסיימתי את הטרנזקציה, לא השתנה, זה נחשב לטרנזקציה מוצלחת. אוקיי? זה לא קשור לרעש המערכתי. אנחנו מדברים עכשיו רק על משתנה זיכרון, רק על כתיבה וקריאה ממשתנה זיכרון. זאת אומרת, אם נזכר רגע בדוגמה של מקודם, אם נסתכל מהפרספקטיבה רגע של רידרים, רידרים שמנסים לקרוא מהמנגנון הזה, ומעלימים את המנעול, אוקיי? זה מנעול היה פסימי, החלפנו אותו במנגנון אופטימי, שמנסה לקרוא את הקוד בצורה אטומית, אם הוא הצליח אומר סבבה, אם לא הוא מנסה בעצם לעשות פולבק למנעול. מפרספקטיבה של רידרים, תחשבו, אין באמת רעש, אוקיי? זאת אומרת, רידרים לא מבצעים פעולות מודיפיקציה על הכתובות האלה של המבנה הפנימי, ולכן הם לא מייצרות קונפליקט של דאטה. ברגע שלא מתבצע קונפליקט של דאטה, טרנזקציות יצליחו. טרנזקציות מצליחות, פרלליזם עולה. אוקיי? בוא נראה את זה רגע מהצד של הרייטר, כי זה יעשה יותר שכל. אמרנו שמהצד של הרידרים המצב הוא טוב. בוא נסתכל רגע מהצד של הרידרים הוא טוב, בוא נסתכל מה קורה מהצד של הרייטרים. אז בוא נחשוב. אם לדוגמה יש לי מבנה שיש לו תתי מבנים, אוקיי? ויש לי רייטרים שכותבים לאזורים שונים, לכתובות שונות בתוך המבנה הפנימי. ואנחנו זוכרים שטרנזקציה עובדת בגרנולריות של כתובות. אז אם רייטרים נוגעים באזורים שונים של המערך, הם בפועל לא יוצרים קונפליקט, נכון? הם לא נוגעים באותו קש ליין, באותם 64 בייט של כתובות. ולכן טרנזקציות יצליחו. אבל מה קורה פה? תסתכלו, זה נכון רק למבנה הפנימי. זה לא נכון לדוגמה למצב של סייז. רייטרים שבעצם כותבים לבקטים שונים של המערך, עדיין כל הזמן רבים על סייז, נכון? כל הזמן מנסים לגעת בו, לשנות אותו. הדבר הזה מעלה את הסבירות עד כדי ודאות שיבצר קונפליקט. כל פעם שהקטע קוד הזה, כל פעם שיגעו בכתובת הזאת, מספר מעבדים שינסו להתחרות על המשתנה הזה, ייווצר קונפליקט ביניהם. ברגע שיווצר ביניהם קונפליקט, טרנזקציות נכשלות. טרנזקציות נכשלות, נופלים לפולבק של מנעול. פולבק של מנעול, המנגנון לא שווה כלום. אוקיי? כן. כן, כן.
אתה אומר, אם נניח ה-CPU, יש לו את הקש שלו, ואם היה מודיפיקציה בקש בתוך הטרנזקציה,
כן.
ששתי טרדים שינו באותו זמן,
כן.
מה שהוא רואה מולו בקש, וזה
כן.
נשאר.
נכון, נכון. נכון.
אז אתה אומר, עכשיו, ככל שיש לי מעבדים עם קש יותר גדול, אז יש יותר סיכוי כבר שהטרנזקציה תיכשלו, כאילו, אתה יודע.
לא, 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 זה ברמה של קש ליין, זה לא ברמה של כל הקש. טרנזקציה עובדת בקש ליין. היא לא עובדת, קש הוא בגודל 32K, הוא יגדל עם השנים, עוד ועוד ועוד, מספר המעבדים יגדל, גם מספר הקש יגדל, אבל טרנזקציה מוגדרת בגרנולריות של קש ליין, וקש ליין הוא 64 בייט. אוקיי, זאת אומרת, כתובות שלא נוגעים באותו קש ליין, שנופלים על קש ליין שונים, עכשיו, שוב, הקש הפנימי הוא אסוציאטיבי. במקרה הזה הוא 8 אסוציאטיבי, אז הסבירות ליפול, כשאתה נוגע באזורים שונים של המערך, על אותם קש ליין הוא מאוד מאוד נמוך. הכל פה מדובר בסופו של דבר על להקטין את הסטטיסטיקה שבו טיפול על אותו קש ליין. מעולה, חיכיתי נכון, אז אני ידעתי שזה יבוא, ונכון, בגדול, בשביל להקטין את הבעיה הזאת, מבנה נתונים של קונקרנט, של קונקרנסי בעצם, מקטינים את הבעיה, אוקיי? על ידי זה שהם מקטינים את האזורים שהמנעול מגן עליהם, אוקיי? נכון, מה שהם אומרים זה, אם היה לנו פעם מנעול אחד גדול שתופס את כל המבנה, וזה משפיע על כמה רידרים, על רידרים ורייטרים, שבפועל רידרים לא אמורים לנעול רידרים, רידרים לא אמורים לנעול רייטרים לאזורים שונים, ורייטרים לא אמורים לנעול רייטרים לאזורים שונים, תלוי איזה מבנה אנחנו מדברים. ומה שעשו זה נתנו מבנה נתונים שעושים סגמנטציה של המנעולים. בעצם מפרידים, נותנים כמה מנעולים, עושים כמה סגמנטים של מנעולים למערך בשביל להגדיל את המקביליות. אני אומר כהערה שגם אם מבנים כאלה כותבים באוריינטציה של HTM, עדיין אפשר להרוויח את המנגנון. אני אוכל להרחיב על זה רק אחרי, כי אין לי הרבה זמן, מסתבר. אוקיי, אז מה שחשוב לי להסביר זה מתי בעצם המנגנון משפר ומתי לא, אוקיי? אם ניקח קטע קוד של טרד אחד, או ניקח קטע קוד של מנעול שהוא לא נמצא תחת קונטנשן מאוד גבוה, אז טרנזקציות לא משחקות תפקיד בכלל. טרנזקציות באות לתת פתרון כשיש קונטנשן מאוד מאוד גבוה על מנעולים, אוקיי? וגם רק מתי שהתצורה של הדאטה כתובה בצורה מסוימת, אוקיי? זאת אומרת, הדוגמה שראינו מקודם של ההשמאפ עם הגט, זה אמנם דוגמה שהראתה לנו ש... אפשר בעצם, הפרספקטיבה של רידרים, אם מורידים את המנעול, אפשר לגרום לטרנזקציות להיות מוצלחות. ומהכיוון של רייטר, ראינו בעצם דוגמה שזה בא, מפיל את האנווריאנטה הזאת. עכשיו, אם אנחנו רוצים לכתוב קוד שבעצם עוזר למנגנון, אוקיי? אז אם אמרנו שהוצאנו רעש מערכתי ואנחנו רוצים בעצם לגרום לקונפליקטים של דאטה להיות ממוזרים, אוקיי? שלא יהיו מושפעים יותר מדי, אז אחד מהדוגמאות שאפשר לכתוב את הקוד, זה לכתוב אותו באוריינטציה שבה הדאטה שלנו הוא לא נמצא תחת קונטנשן, אוקיי? לדוגמה, את הקטע קוד הזה אפשר להחליף בעצם בקטע קוד הבא. במקום להגיד שכמו שיש לנו מבנים, כמו שיש לנו בעצם תתי מערכים של דאטה, אפשר לבוא ולהגיד, רגע, בוא לא ניקח את סייז ונייצר מצב של תחרות על המשתנה הספציפי הזה, בוא ניקח את סייז ונעשה לו... split. אוקיי? אם יש לנו תתי מבנים שמחזיקים דאטה, נעשה מצב גם של תתי מבנים שמחזיקים סייז. אוקיי? זאת אומרת, אין לי סייז אחד גדול, יש לי סייז קטן לכל תת מבנה. במקרה הזה הקורבן הוא הפונקציה סייז, שנאלצה להיות מורכבת יותר, כי עכשיו פעם היא הייתה מחזירה את dis.size, אבל שוב, בגלל שזה משתנה שרבים עליו, אז עשינו split. עשינו split, אז הפונקציה של הסייז נאלצה להיות יותר מורכבת. אבל תסתכלו על הקטע קוד בלוק האטומי, אותו קטע קוד קריטי שהיה לנו. עכשיו רייטרים שכותבים לבקטים שונים, לאזורים שונים במערך, כותבים גם לבקטים שונים של סייז. אנחנו מקטינים את הקונפליקט שיש לנו על דאטה, אנחנו מגדילים את האפשרות שטרנזקציות ייכשלו, מגדילים את המקביליות של הקוד. בסדר? אוקיי. כן, אז אני... רק עוד איזה מילה אחרונה לפני שאני אתן זמן לשאלות. מה שחשוב להבין זה שהמנגנון הזה הוא לא black magic, אוקיי? זה לא יש לי מעבד, הוא תומך HTM, מגניב, אני מפעיל את הג'אבה, אני מדליק את המנגנון, או כל שפה אחרת שאני כותב שתומכת בפרימיטיב הזה, ואני מקבל בום ביצועים יותר גבוהים. אתם יכולים לראות שבעצם הקוד שלנו, אם הוא כתוב בתצורה לא מסוימת, בתצורה לא נכונה, טרנזקציות ייכשלו, טרנזקציות נכשלות, המנגנון לא שווה כלום. עכשיו, זה נשמע כאילו שאנחנו גורעים מהמצב, נכון? כאילו בהתחלה התחלנו ממצב שהכל היה בסדר, הוספנו טרנזקציות, הקוד שלנו חרה, ועכשיו בעצם הוא יהיה עוד יותר גרוע, כי עכשיו גם טרנזקציות נכשלות, ואנחנו מנסים עוד מספר פעמים לפני הכישלון. אז חשוב להבין שהמנוע הספציפית של ג'אווה מספיק חכם לסמן קטעי קוד מסוימים שמשתמשים במנגנון הזה, ולזהות אותם כ-bad code, ובעצם לא לחזור עליהם עם HTM aware. אוקיי? קטע קוד בלוק אטומי שהיה רע מלכתחילה, ונכשל מספר פעמים, המנוע מחבא אותו ובעצם עובר ישר למנגנון של מנעולים. עוד משהו שמעניין להסתכל זה אפשר לראות, לקבל סטטיסטיקות מהמעבד שמדפיסים בעצם את עצם ההצלחה או הכישלון של המנגנון הזה. יש פה עוד אחד קטן שאתם יכולים להסתכל איך להשתמש במנגנון הזה. זה או לשאול את ה-CPU שלכם אם הוא תומך, על ידי זה שאתם משתמשים בקומנד של LS-CPU, או שאתם נכנסים לאתר ספציפיקציות של המעבדים ויכולים בעצם לבדוק אם המעבד שלכם תומך בזה. תודה רבה שהקשבתם.